שאנחנו היום בימי בין המצרים, אפשר להגיד ערב 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 תשעה באב, ובדרך כלל הימים האלה עוברים זיכרון העבר, נאמר ככה, מזכרים בחורבן בית ראשון, בית שני וכל הצרות שהיו לעם היהודי בזמן הזה בעבר. השנה אנחנו חווים את חוויית החורבן בהווה, והייתי רוצה להתייחס אל הדברים האלה של חוויית החורבן בהווה, שהיא קשה מאוד, בוודאי ודאי קשה לאלה שנוגע להם ישירות, אלה שגרים בגוש קטיף, שחרב החורבן ממש מונחת על צווארם, והיא נוגעת לא רק לאלה שגרים שם, אלא היא נוגעת לעם ישראל כולו, לכלל ישראל כולו, שמראות החורבן זה נוגע לכולם, בפרט לציבור הדתי ציוני, שהוא מאמין בבניין מסוים, ופתאום הבניין הזה הולך וחרב לנגד עיניו, והשאלה איך להתמודד עם המציאות הקשה והמסוכנת הזאת, והלא לא מאירה לנו פנים לכאורה, אדרבה מסתירה את פניה מאיתנו. וחשבתי מה נלמד על מנת להבין את המציאות שאנחנו חיים בה, וכיצד להתמודד איתה בצורה היותר נכונה, ומצאתי מאמר של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, ממאמרי הראייה, בשם נחמו נחמו עמי. ואחרי שהתבוננתי במאמר הזה, ראיתי שהוא בדיוק עונה לסימני השאלה הגדולים שאנחנו ניצבים לפניה, ואולי אפילו מציעו לפנינו אתגר, אתגר לאומי, אתגר של הימים האלה, שדווקא מתוך החורבן יצמח כאן בניין גדול מאוד. אז ברשותכם, אנחנו נקרא את המאמר הזה ונתבונן בו, וננסה לדלות את ליבו של המאמר הזה, דהיינו את הרעיון המרכזי שבאמת הוא נוגע לימים אלה. אני ברשותכם אקרא את המאמר. הכותרת: נחמו נחמו עמי. כמו שאומר הנביא ישעיהו, פרק מ', דברו אל לב ירושלים. דבר אל ליבה של ירושלים. אנחנו נעסוק במושג הזה, ירושלים, למה הכוונה כשהנביא אומר ירושלים. הירושלים זה עיר בסך הכל. איך אפשר לדבר אל ליבה של ירושלים? אבל ירושלים זה לא רק עיר. ירושלים זה מושג שצריך ללמוד אותו. דברו אל לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. כך אומר הנביא. מתוך כך הוא לקח את הכותרת נחמו נחמו עמי. שאלתו של הרב נחמו נחמו עמי, אבל עוד בכתב של אש גחלת שחורה, חרוטים הם על לבנת פני אותיות השאלה הגדולה, כן, אותיות שחורות על פני אש לבנה, כן, גחלים, זה המשל של התורה, שהאותיות הם משלים לגחלים שחורות, ויש אותיות לבנות, זה הלבן שמקיף את האותיות השחורות. אבל השאלה נשאלת, השאלה הגדולה אשר חזרתי להגות נחיים ביום אמר של אבלנו הגדול, ואיך אינכם? הנביא אומר, פונה, מבקש, מתחנן לנו, נחמו את עם ישראל. פעמיים הוא אומר, נחמו, נחמו את עם ישראל. אבל הרב הצהל שואל שאלה, איך אני אנחם? אני לא יכול להתנחם. כשאני לכאורה רואה חורבן, אז איך אני יכול להתנחם על חורבן? וכמו שבאים לפעמים לבית האבל, לפעמים יש צער גדול מאוד בבית האבל, ואתה רוצה לנחם, ואתה אומר באופן ספונטני, אין נחמה, איך אפשר לנחם? ואתה רואה לפעמים שילד או אדם צעיר או מישהו נפטר, אתה מנסה לנחם, אתה רואה כאן אנשים שבורים וקרועים לחלוטין, אבל מה המילים האלה יעזרו לי? אז יש כאלה שפולטים, צערי הרב בניגוד לדעתי, ואני אומר, אין נחמה. מה זה אין נחמה? אתה באת לנחם ואתה אומר אין נחמה? יש נחמה, שזה באת. רק צריך לדעת איך לנחם ובמה להתנחם. אבל הרב שואל את השאלה, איך אפשר לנחם בשבר כזה, כזה גדול? ואני מתכוון לא רק לחורבן בית ראשון ובית שני, אני מדבר על השבר הנורא שאנחנו שרויים בו כרגע. איך אפשר להתנחם מתוך השבר הגדול הזה? זהו המאמר. הרב מנסה כאן, מדבר על שבר עם ישראל, בדיוק השבר העכשווי. וכמובן שבר בתי המקדש. ואיך אפשר, ותכף נראה, מהו השבר שהוא רואה? מהו החורבן שהוא רואה? ומה הנחמה שלו דווקא מתוך החורבן שהוא רואה? ולא החורבן שאנחנו רואים. אנחנו רואים לעיניים, אנחנו רואים את חורבן הבית. הרב רואה את חורבן הנשמה, חורבן הנפש. יש גוף, יש נשמה. ככה לפרט, ככה לעם. אז אדם, בדרך כלל אדם שמתבונן בזולת, הוא רואה את הגוף שלו, הוא רואה את הלבוש שלו, הוא רואה את החיצוניות שלו. אבל אדם מעמיק יותר, רואה גם לפניו נשמה. הוא לא רק רואה גוף. החורבן, לפי מה שהרב תקף יתאר לנו כאן, הוא חורבן הנפש והנשמה. חורבן הרוח של עם ישראל. בוא נראה את זה בתוך. המאמר הזה כאמור נכתב מסתם לפני פחות מ-100 שנה. וצריך לדעת, באותה תקופה הייתה התחלת התחייה של ארץ ישראל. התחילו לבנות את המושבים ואת והתיישבו בארץ ישראל. התחילו לראות את התחלת התחייה. והוא מתייחס להתחלה הזאת, ואנחנו כבר והתקדמנו בעניין הזה, אבל נראה שהוא רואה דברים מאוד עמוקים כבר בתחילת הבניין, הוא רואה כבר את החורבן ואיך הוא מתנחם. בוא נראה. אם היה שברי רק שברון של עם גולה, השוק ומארצו נעדף, אולי הייתי חושב לנטפי נחומים את אשר אראה בנים בונים באים בקץ הימים ומיישבים ארץ שוממה. אף כי שוממתי כים הם רחבים, השוממה היא גדולה מאוד. ובנייני הוא רק כאב קטן, ככף איש לערכם. בכל זאת יש ערך של אחוז לחשוב נחומים לעומת היגון. אני רוצה להתייחס למשפט הארוך הזה. הוא אומר, אני רואה את הבניינים, אני רואה את ההתחלות, אני רואה איך עם ישראל שב לארצו, אני רואה גם את השממה הגדולה של ארץ ישראל, אז הארץ הייתה באמת בשמותה. אני רואה את הדברים האלה. ואם לא היה העניין רק של בניין בתים, ביישובים ודברים כאלה, הייתי מתנחם בזה. הרב פוקח את העיניים. הוא אומר, בניין ארץ ישראל, בניין הפיזי, הממשי, החקלאות והבתים, היישובים, זה יכולה להיות נחמה, אבל זאת לא הבעיה שלי. בזה אני יכול להתנחם ככה, נאמר. אבל זאת לא השאלה שלי, וזאת לא הבעיה שלי, וזה לא החורבן שאני רואה. אדרבה, אם זה היה רק זה, הייתי מתנחם. לא הייתה לי שאלה. כמו היום, אנשים רואים את המדינה בפריחתה, בצמיחתה, בכלכלה, ובכבישים, ברוך השם, מדינה פורחת, כן תפרח וכן תגדל. אבל בשביל הרב זה לא מספיק. הוא אומר, זה לא מנחם אותי הדבר הזה. כי יכול להיות בית יפהפה. יכולים לחיות בארמונות, בווילות ובכל טוב סלע, אבל הבית הזה בלי נשמה, בלי רוח, בלי אהבה, בלי חום, בלי כל הדברים שבית נורמלי צריך. ויכולים לחיות באוהל דל, אני יודע, בכפר מימון או באופקים, אני יודע. איזה חום, איזה אהבה. יכול לקרוא דבר כזה? מה לקרוא דבר כזה? זאת אומרת, הרב לא מתנחם בזה שהוא רואה את בניין ארץ ישראל הולך ומתחיל אז, ואנחנו היום רואים את זה כבר, ברוך השם, בשלמות. זה לא מספיק, הוא אומר. אני מחפש נחמה אחרת. אני רואה חורבן אחר, ואני מחפש נחמה אחרת. בוא נראה את זה בטוב. אבל מה נעשה בעת אשר התייצב לנגדנו היגון הקודר של נביקת הרוח? הלא זהו העומק שבקוס יגוני, על זה אני מצטער. כשאני רואה בן אדם, אבל הנשמה שלו קרועה, הרוח שלו שפלה, יכול להיות אדם מבוגר, יכול להיות שהוא בריא בגופו, אבל כשאני רואה אדם חולה בנפשו, על זה אני כואב. כי האדם באמת זה לא הגוף. האדם באמת זה הנפש שלו. אז כשאני רואה אדם עצוב, על זה אני מצטער. כשאני רואה אדם שהוא, איך אומרים, בדיכאון, או ירד מנפשו, זה יעצר הרבה יותר גדול, אם יש לו איזה פצע ביד, או השיניים כואבות לו, או משהו כזה. אני רואה את חולי הנפש של עם ישראל. אני רואה את נביקת הרוח של עם ישראל. אני כואב את המצב הרוחני של עם ישראל. זהו החורבן באמת, ככה הרב רואה את זה. אבל מה נעשה בעת אשר יתייצב בנגדנו היגון הקודר של נביקת הרוח? הלא זהו העומק שבקוס יגוני. ומה יוכלו נחומי מפעלים ובנייני חורבות לשעשע נפשי אם בתוך הבניין, בתוך הבית עצמו, הנני רואה אש יוקדת, הולכת ומערסת. כמו שנתנו דוגמה, יכול להיות בית יפה מאוד, קירות יפים, בית יפה, הכל, אבל בתוכו אש יוקדת, ראינו כעסים, מריבות, יגונות, כל הדברים הלא טובים שבעולם, מה נשווה כל הבית הזה? אותו דבר מבחינה לאומית. מה זה שווה אם אני רואה בית, בית לאומי, אבל בלי רוח. היום קוראים לזה משבר המוסר בחברה הישראלית. שרינו הרב, התחושה של רבים רבים בציבור הישראלי, מימין ומשמאל, מכל הכיוונים, שהבעיה בהידיעה שם של מדינת ישראל והציבור בישראל זה דווקא הבעיה המוסרית, הערכית, השחיתות וכל הדברים האלה שמתגלים על כל מקום שאתה לא פונה. חושר הערכים בלשון שלנו. דיברנו על זה אתמול שעשו אפילו מבחוץ בדיקה. הבנק העולמי עשה בדיקה איפה מדורגת מדינת ישראל כמדינה מבחינה ערכית ומוסרית וכל זה. ושיפצו אותנו כאחת המדינות הנמוכות ביותר בעולם המערבי. ראינו שאנחנו הגענו לשפל מדרגה. ואין לך דבר שיותר מאיים על חברה מאשר קריסה מוסרית וערכית. אני חייתי בחברה כזו. ראיתי מה קורה בחברה, אני הייתי בקיבוץ. כל זמן שהיו אידיאלים והיו ערכים ודברים שהאמינו בהם, הכל היה, כולם חיו בשלווה, בשקט ובנעימות. באותו רגע שעשו סוויץ', הפכו ממצב של כולם בעד אחד, אחד בעד כולם, זה היה נאמר תמצית כל הרעיון הקיבוצי, עשו את רעיון ההפרטה, כל אחד בעד עצמו ותו לא. באותו רגע שבקה הרוח, הכל התפורר. פתאום התגלו כל כך הרבה קשיים ויחסי אנוש ואחד אחד, דברים נוראים. החברה באמת היא מורכבת קודם כל מנשמה, מרעיון, מאידאה, ממוסר, מערכים. על זה קיימת כל חברה. כשהדברים האלה נעלמים, הכל, זה הכל מתפר. למשל, למה הדבר דומה? לאדם. כשאדם, מה זה מוות? מוות שמוצאים את הנשמה מהגוף, כשהנשמה יוצאת מהגוף. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, הפרדת הנשמה מהגוף, זה פירושו, הגוף מתפורר. אותו דבר בחברה. ואותו רגע שהאידאה נגמרת, אותה חברה שהיא בנויה על האידאה הזאת, החברה הזאת מתפוררת. זה כלל ברזל הדבר. והרב רואה את השבר הרוחני, למרות שעד היו אידיאלים. אבל הוא כבר ראה מראש, הוא אומר, האידיאלים שהחזיקו את החלוצים הראשונים של עלייה והתיישבות, שכמובן שהוא אהב את זה וכיבד את זה, אומר, זה לא יכול להפיח נשמה בעם ישראל. זה לא מספיק, זה טוב לשעתו, אבל זה לא לעם הנצח. וזה לא לאורך ימים, באיזשהו מקום, הרוח הזאת תיגמר. כיום הזה, פשוטו כמשמעו. לכן הרב אומר, מה, איך אני יכול להתנחם? ואיך אני יכול לנחם כשאני רואה לפניי, לנגד עיניי, שבר מוסרי, ערכי, רוחני, כל כך גדול? על זה אני לא יכול להתנחם. וגם לא יכול לנחם. בשלב זה, בשל המאמר. בסוף המאמר תהיה נחמה, כמובן. הרי הנביא מצווה עליו. נחמו, נחמו, הוא חייב לנחם. אין לו ברירה, הרי הוא עושה את מה שהנביא אומר. וגם אנחנו נתנחם בעזרת השם. אבל בשלב זה אנחנו רואים למה הרב מתכוון כשהוא מדבר על השבר הגדול של עם ישראל. השבר הוא לא פיזי. השבר הוא מוסרי, הוא ערכי, הוא רוחני. על זה כואב ליבו של הרב זצן. ועל זה כואב ליבנו. הוא צריך לכאוב ליבנו. מעוז האומה הודה והדרה, יפעת כבודה וססון עוזה, הלו באמת רק רוח קודשה המתגלה במשמרת חייה. הרוח. נשמת האומה, הרוח של העם היהודי, זה מעוז האומה. לא שיש לנו הצלחה באייטק, ולא שיש לנו הצלחה כלכלית כזאת או אחרת, זה לא מעוזנו. זה טוב. אבל זה לא המהות. המהות של העם היהודי זה הנשמה של העם היהודי. ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מהות העם היהודי. אור תורתה, אשר בעדה באו היהודים באש ובמים. ואם בני בוני הם אל ארצי באים, זאת אומרת, אם אתם כבר באים לארץ ישראל, ובידיהם קשיל וקלפות להחריב את המעוז, את מעוז המקדש, או המעוז המקדש, המקודש, עוד טרם החל להיבנות, וכל רעיון קודש אשר ממקור נשמתי נוזל, וכל הרשת אבות אשר ממעניים מפקה, למרמס ומרפש יוזנח, לרגלי כל שור וחמור אשר יתאמר לבוא אל הארץ החרבה, עשירת חוסן הקודש, ובפי מרמה לאמור, בונה אנוכי ארץ לעם, איך אנחם? אני רוצה להסביר את הרקע לדברים האלה. באותו זמן התנועה הציונית שהייתה בתחילת פריחתה והתחילה ליישם את הרעיון המדיני, הרעיון המדיני של התנועה הציונית זה להקים מדינה לעם היהודי, ובסיעת הדשמאיה הייתה גדולה והקימו מדינה לעם היהודי. אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. בתחילת המחשבה הציונית הייתה שאלה, עמדה על הפרק שאלה, איזה צביון רוחני יהיה למדינה לעתיד לבוא? האם יהיה לה צביון יהודי או יהיה לה צביון כללי, אנושי כללי, בלי הצביון היהודי? היו ויכוחים בעניין הזה. בסוף החליטו שלתנועה הציונית אין שום קשר לדת, ליהדות. זאת תנועה לאומית נטו, כמו התנועה של שחרור יוגוסלביה, או שחרור, אני יודע, בולגריה, היה באותה תקופה, והיה, בבלקנים היה איזו התעוררות לאומית או משהו כזה. האם הקמת מדינת ישראל, במילים אחרות, שתיתקו, האם יש לה שורשים או אין לה שורשים ביהדות, בדת, בתורה או דברים האלה? זה היה ויכוח מאוד עקרוני, והוויכוח הזה נמשך עד היום. ואנחנו נמצאים, הייתי אומר, בעיצומו של הוויכוח היום במאבק על אחיזתנו בגוש קטיף בשומרון. מהו הרעיון, מהו השורש שממנו בעצם אנחנו צומחים, כל המדינה הזאת צומחת? אני לא מדבר מצד הראייה מלמעלה למטה, מצד ההשגחה האלוקית, הכל מאלוקים, הכל לטובה. אבל מצידנו, מצד החלק שלנו, נאמר ככה. האם אנחנו צריכים לנוק את הערכים שלנו, את התרבות שלנו, את החינוך שלנו, את כל המציאות התחייה שלנו מהקודש ובקודש? או אנחנו עושים כאן מהלך שהוא מקובל בכל אומות העולם, משתחררים מהגויים, מקימים כאן בית, מקלט, עניין ביטחוני, קיומי, כלכלי ותולו. או בלשון הפשוטה שלנו, האם הקמנו מדינה בשביל לאכול ולשתות ולנוח ותולו, או הקמנו כאן את בית המקדש השלישי? מקימים את בית המקדש השלישי שהקודש עומד ביסודו ועומד להתגלות דרכו. הרב קוק זצ"ל בחוכמתו הגדולה ברוח קודשו, הוא כבר על, אמר, אם נקים מדינה בלי קודש, אנחנו נסתבך ונגיע לשבר מוסרי, ערכי, רוחני, יהודי ועולמי אדיר. כמו שאמרנו, גוף בלי נשמה. הוא כבר אז ראה את הדבר. ועל זה הוא אומר, איך אני יכול להתנחם כשלנגד עיניי אני רואה דיבור, אני שומע דיבורים, אני רואה דברים שלא רק שהם פסיביים בעניין של הקודש, נגד הקודש. כל דבר שיש בו קדושה נלחמים נגדו. איך אני יכול להתנחם מדבר כזה? זאת שאלתו של הרב. אומר אבל הרב, כידוע, הוא אופטימי מטיבו. צריך גם להתנחם. בוא נראה איך מתנחמים במצב כזה. במיוחד אנחנו, הרב עוד היה בראשית הדברים, הדברים לא היו ניכרים כל כך לעין. אנחנו שרואים את זה בחוש, בעין, ממש, איך אנחנו יכולים להתנחם ממצב כזה? בוא נראה את זה בהמשך. כה הגה נפשי ממרורים, בגלל שהוא רואה את השבר הרוחני והדתי הגדול, את החורבן הגדול, ועל זה נפשו מרה לו מאוד. אבל על דבר השם הוא הקורא אליי לאמור, נחמו, נחמו עמי, לדבר השם יקום לעולם. אומר הנביא בהמשך, וחייבים לנחם את העם, וכל מה שהשם הבטיח יתקיים. לכן אני רוצה להתייחס כאן, אומר הרב, אל הבניין. הוא הצביע על החורבן. החורבן הוא חורבן היהדות, חורבן הקודש, אי אפשר להחריב את הקודש, אבל מבחינתנו, הכירת כל התורה והקדושה והיהדות והתרבות היהודית והמסורת היהודית, הוא רואה בזה את החורבן היותר גדול, והוא גם רואה מתוך זה את הבניין היותר גדול. בוא נראה כיצד. על כן, אתחזק ואתעודד ואומר, שובי, שוב, שובי נפשי למנחייך. במלא תקוות ניחומים, קומינה. וחשוב מפלאות תמים דעים, אשר לעד כה הגיענו. ואם בחלקי בוני בנייננו, עוד רוח אבאים מסוכה, ואותו עשה אשר מצא לו מקום, בארץ המלאה מוטה, אשר חזון שם, ישמיעו מנהליה על פני תבל, שהם רוצים לחדש רוח האדם, אבל על מה? על יסוד רגבי חומר מובס. דהיינו, להקים מדינה שביסודה עומד החומרניות, המטריאליזם, כאילו זה העיקר בחיים. דרך אגב, היום, תשימו לב מה מעסיק את המדינה. שני נושאים עיקריים, כלכלה וביטחון. אלה הם שני הנושאים העיקריים. מה, זה הדבר הכי, 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 הכי חשוב היום. כלכלה וביטחון, לא שאתה לבטל את זה, קודם כל להתקיים, אתה לא להתקיים בכבוד. אבל כשאתה משוקע רק בזה, רק בחומר, רק בחומרנים, והכל נמדד בחומר, אנחנו רואים מה שאומרים לנגד עינינו היום. את השחיתות ואת השוחד ואת הכסף ואת כל מה שרואים את זה, כרגע אני יוגע לנגד עינינו. אז הוא אומר, רוצים להקים מדינה, שמסמנים מטרה במדינה הזאת, המטרה היא מהי? כלכלית, ותו לא. קיומית, ותו לא. איך אומרים? אתה מקים בית, בשביל מה אתה מקים בית? זה גם חשוב. סיפרתי לכמה תלמידים, סיפרתי לפני שבוע וחצי בערך, הייתי שבועיים עוד מעט, אצל אהוד ברק. בשיחת בארבע עיניים. אז דיברנו קצת, שאלתי אותו. בתור ידידים מנעורים באותו קיבוץ. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה היית ראש ממשלה. אתה רוצה להיות ראש ממשלה. מהו החזון שלך? מה, איך אתה רואה, נניח, בסדר. איך אתה רואה את המדינה הזו? בתור מנהיג, איך אתה רואה את המדינה הזו? אומר לו, מה שלא היה לו קל לענות לי. וזה כלל, פוליטיקאי הוא שולף, הכל מוכן אצלה. אבל הפעם הוא שקע במחשבות. חשב, חשב, חשב. אבל אני רוצה שתהיה כאן מדינה מתוקנת, מתכוון כלכלית וכל זה שנהיה ככה, לדוגמה, מבחינה כלכלית, מבחינה... אבל מיד התגלה השיחה, מה עם הרוח? מה עם המוסר? אז הוא אמר לי, באין חזון, ייפרה עם. כי אין חזון, אין רוח, אין אידיאלים, אין תוכן. הכל מתפורר, ייפרה עם. אבל לא הייתה לו תשובה. וזה האדם שעמד בראש ממשלה. אני לא מכיר את שרון, אבל אני בטוח שאם ישאלו אותו את אותה שאלה, גם הוא לא יהיה לו תשובה. מה המטרה? אתה הרי איש צבא. אתה יודע שהכל צריך להתנהל בצורה מסודרת. קביעת המטרה, ואחר כך האמצעים, הוא יודע את הדברים האלה. אבל מה עם מטרת מדינת ישראל? מה עם המטרה של המדינה הזאת? אני אומר, אדם ברחוב אין לו זמן לזה. אין לו ראש לזה. אבל מנהיג, צריך שיהיה לו אידיאה. מה מטרת המדינה? אני מסופק, לא רוצה להגיד בוודאות, שאם יש רבים ממנהיגים הפוליטיים העכשוויים שמתיימרים להנהיג את המדינה הזאת, מימין ומשמאל, אני אומר, שהם יודעים מהי מטרת מדינת ישראל, חוץ מהשאלה הכלכלית, הקיומית והביטחונית ותולה, שזה פשיטה. האם אנחנו ככל העמים? האם אנחנו רוצים להגיע למדרגה של עם כזה או עם אחר באירופה? ותו לא? זאת שאלה. ואני לא רוצה להאשים אף אחד. כאילו נאמר, המנהיגים מבן גוריון ועד היום, השם שעוד היו לומדים יחד עם הרב קוק בישיבה, הייתי יכול להאשים אותם. למדתם הרי בישיבה שצריך להקים כאן מדינה שהיא אור לעמים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, אבל הם לא למדו את זה, מה לעשות? ספק, ספק, הם למדו חומש עם רשי. ספק. צריך לבדוק את זה. יכול להיות שכן בילדותה או משהו כזה. לא בטוח. אז כשאדם לא לומד, מאיפה הוא ידע? לכן, אנחנו גם לא יכולים היום להאשים את אותה מערכת שאין לה מטרה רוחנית, ערכית, מוסרית, דתית, קודש. כי אין להם את זה. מאיפה יש להם את זה? ראש הממשלה היחיד שהיה לו משהו מזה, זה היה שמיר. למה שמיר? תשאלו אותי. אולי גם בגין קצת. שאלו אותי למה, שאלו. כי שמיר למד במכון מאיר. יצחק שמיר, באמת הוא למד. איך אני יודע את זה? פעם באנו אליו לפגישה, בענייני המכון, הנהלת המכון. רצינו להסביר לו, שמע זה מכון מאיר. הוא אומר, לא, לא, אתם לא צריכים להסביר לי, אני תלמיד של מכון מאיר. שאלתי אותו, איך, מה? אז הוא אומר, היה לכם סניף בתל אביב, ברחוב בן יהודה, גם היום הוא פועל בלמידה. ואני הייתי בא לשם קבוע לשמוע שיעורים בסניף, אבל מה, הוא אדם צנוע מטיבו, אז הוא ישב בסוף תמיד, והיה מקשיב טוב טוב לשיעורים, והמורה הראשי היה הרב חיים ברוקמן, היה שם, והוא היה ואומר לרב ברוקמן, אתה אומר, מה, אני אתך שמעתי טוב טוב מה שדיברת. אז הוא קלט משהו. ואומרים שבגין, שהוא הסתתר מפני הבריטים, הוא הסתתר בישיבה. התחבא בישיבה. סתם הוא למד בישיבה הזאת. מה הוא עשה שם? התחפש לאברך או משהו כזה. סתם הוא למד משהו. אבל אי אפשר לבוא לטענות לאדם שלא למד, ולהגיד לו, אדוני, תעשה את מה שאתה לא יודע, אתה לא מכיר, אתה לא עמקת בשאלה הזאת. לא חשבת על הנושא הזה. לכן, אל לנו לבוא בטענות היום על המנהיגות שהיא חסרת חזון. ועל זה אנחנו צריכים להתמודד. וזה הנחמה של הרב קוק זצ"ל. ועוד מה נראה את החזון. מה החזון של הרב קוק שעליו אנחנו נבנה ובונים עכשיו את המדינה? אומנם זה לוקח כמה ימים עד שזה נבנה, אבל זה החזון. בואו נראה את הדברים בתוכו. קודם כל הוא מתאר את המנהלים של אז, כמובן. ישמיעו מנהליה של התנועה הציונית, הכוונה, על פני תבל, לחדש רוח האדם על יסוד רגבי חומר מובס, באין מחשבת נצח, בלי הנצח, ובאפס רוח אלוקים חיים, בלי רוח אלוקים חיים. כמו שמישהו אמר לי, אני לא רוצה להזכיר שמות, שהוא אמר שיש אנשים שהנהיגו אותנו, אבל מישהו דווקא אדם לא דתי אמר לי את זה. הוא אמר, אין להם אלוהים בלב. כאילו, ביטוי כזה, כאילו אין להם מוסר, אין להם ערכים, אין להם שום דבר. אז הוא אומר, אין להם, אדם בלי אלוהים, כאילו. עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה. בלי מצפון, בלי שום דבר. אני לא רוצה להזכיר שמות. אבל אני לא מדבר על המציאות העכשווית. אז זה בדיוק מה שהרב אומר. איך תבנה מדינה בלי נצח? איך תבנה מדינה בלי קודש? על איזה רגבים של חומר ותו לא? ככה בונים מדינה? חדרו במפלצת אבליו ועד חלק מהבונים אשר באו והתגנבו אל תוך מערכתנו הגיע, ואשר באמת רק הרעל הזה של הכירת העניין האלוקי מתוכם אשר נמסך בזמן אחרון בין מחנה עובדינו, הוא אשר הסיר את סניף ההוד מעל כל רגש קודש, הוא אשר הניע לבבות לדרוך ברגל זדון על כל מחמדי אבות, עד אשר רוח אז עוז הנצחים אשר תמיד ריחף על פני שדרות בנינו מאז ומעולם החל להתחלש. אל נא נפשי ממנו תפחדי פחד. דיינו, הרב מתעודד, אל תפחדי מזה. דינה, כי רק רוח עוברו, וזאת נחמתנו. המצב העכשווי הוא מצב חולף. והרוח הרעה הזאת שפקדה את העם בהתחלת הקמת המדינה הזאת, לפני הקמת, של הכירת המסורת והדת מעם ישראל, לפעמים בכוח אפילו, הוא אומר, זה יחלוף, זה יעבור הדבר הזה. רק רוח עוברו, חלום פוטזה, וכמחזה אשר ראינו בחלקים רבים מבני עמנו אשר ניטעו בחסד לאומים הכוזב, לחשוב את מעונות הגלויות לבית מבטחיו, כן, היו כאלה חשבו ששם באוגנדה, מקומות כאלה, הם שם ימצאו את את ה... במקום, רצו להקים מדינה שם, במקום בארץ ישראל. נעשה כקש נידף, פתאום כל ההחלטה הזאת התנדפה. מעת אשר רוח תקוות קודש החל לנשוב דווקא מהרי ציון. כן, קרוב היום, אשר כמחלום בלהות יקיצו כל הנתאים ויראו, כי רק רוח בר צרר אותם בחופנם. הרב ממש נדבר ברוח קודשו, תהיה תשובה גדולה. התשובה תהיה לא של הדתיים. של מי? של מי שאין לו רוח. הוא זקוק לרוח. הדתיים נדמה להם שיש להם רוח. אבל אותו ציבור שהיום הוא נמצא במצוקה רוחנית, מוסרית וערכית גדולה, כל אחד בביתו, כל אחד בילדיו, כל אחד בנכדיו, ובתוך עמי אני חי. לא צריך ללכת רחוק, למשפחה שלך, לקרובים שלך. איך דיבר איתי אחד התלמידים עכשיו, לפני שבאתי כאן, אומר, יש לי חבר, היה בהודו, חיפש, אני לא יודע, מצא את עצמו בסוף בבית חולים לחולי נפש. מתוך איזה חיפוש, יידרדר וידרדר 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 ויגע, והוא זועק אליו, בוא אליי, תבקר אותי, תציל אותי. זה לא הכללה. אבל כשאדם אין לו רוח, אין לו שורשים, אין לו קודש, אין וקום, אבו ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. אז מי זקוק יותר מכל המים האלה? מי שאין לו מים. והרב אומר, יבור כל הרוח הזאת, כל הגישה הזאת, האנטי יהודית והאנטי דתית והאנטי כל זה, הכל זה יחלוף, זה יעבור. זה דבר רגעי בקו הזמן. זה יחלוף. במקום זה, זה הנחמה שלו. במקום זה תבוא רוח גדולה, רוח חדשה. כי רק רוח בר צרר אותם בחופנם. והמעמד האיתן אשר לעם עולם על הארץ. עם עולם על הארץ. אני כאן יכול לשתף אתכם באיזשהו עניין. אני כבר נכנסתי כמו לא עוזב אותי כבר הרבה חודשים. מתוך שהסתכלתי בכתבי הרב, מתוך תחושה עמוקה שאני רואה את החיסרון הגדול והצורך בשינוי, באמת שינוי במדינה הזאת, הגעתי לאגרות של הרב קוק זצ"ל, שהוא מדבר שצריך, והרב לא רק נאה דורש אלא נאה מקיים, ורצה כתוצאה מזה שהוא ראה את השבר הגדול הצפוי לנו אם לא נהיה מחוברים לקודש, הוא רצה להקים תנועה פוליטית ורוחנית, והוא קרא לתנועה הזאת דגל ירושלים. זה היה בשנת תרע"ח. הוא מאוד התלהב מהרעיון הזה הרב, וניסה תחת הדגל הזה לאסוף הרבה אנשים, בעיקר רבנים ואנשים מקורבים אליו, שהמטרה של דגל ירושלים זה להפוך את התנועה הציונית לתנועה של קודש, או לתת לה את קומת הקודש, נאמר כך. לא לבטל את העשייה של בניין המולדת, אלא לצקת נשמה, תוכן, לכל הדבר הזה. אבל הרב לא צלחה דרכו, זה היה מוקדם כנראה. והתנועה הזאת נשארה באגרות, התוכניות, הכל רשום. קוראים לזה תוכנית מגירה. התוכנית מגירה היא קיימת בכתבי הרב, זה כולל מטרות, אמצעים ודרכים, וכל הדברים, איך להקים תנועה שתיתן את הממד הרוחני לתנועה הציונית. ממד הקודש לתנועה הציונית. קרא לה דגל ירושלים. כשקראתי את זה אמרתי, למה לא לשלוף את התוכניות האלה ולהקים את התנועה הזו? עכשיו בוודאי ובוודאי הזמן הוא מתאים להקמת תנועה. אבל מרוב שאני פוחד, לא על עצמי, אבל אמרתי, מי אני שאני אקח משימה לאומית כזאת, חשובה כזאת, וזה, אמרתי, טוב, אל תהיה גאוותן, שב בצד, תן לאחרים, לבוא את הימים, יקימו את הדבר. אבל לא נותן לי מנוח. מדי פעם אני מתייעץ, בעיקר עם הרב אבינר, על השאלה הזו, אם ואיך, וכל מה נאמר לי, דוחף אותי, דוחף אותי, לא, לא, אתה צריך להתחיל, כמה חודשים. אבל מה אמרתי, לא צריך לקרוא, אני ככה חשבתי בליבי, למה לקרוא לזה דגל ירושלים, יותר מדי מכובד, הרב קרא לזה דגל ירושלים, כאן זה שם אחר. ואז, כשקראתי, למה דווקא כאן, הרב חוזר על הביטוי הזה, עם עולם, הרבה מאוד פעמים באגרות שלו ובמאמרים שלו. הביטוי עם עולם, אני קורא את זה עוד פעם, והמעמד האיתן אשר לעם עולם על הארץ. ואין מקריות בביטוי הזה עם עולם. אז אמרתי, אולי נקרא, וגם בהתייעצות עם הרב אבינר, אולי נקרא לתנועה הזאת תנועה שנקרא לה עם עולם. והמתחת הזה תנועה להנחלת ייחודו, זהותו ויהודו של עם ישראל. אנחנו לא יודעים מי אנחנו. מה זה עם ישראל? שזה שורש כל השבר הרוחני שאנחנו שרויים בו, שאנחנו לא יודעים מה זה עם ישראל, למרות שאנחנו דתיים. מה זה אתה בחרתנו מכל העמים, ולמה בחרתנו מכל העמים? מה הייעוד הקוסמופוליטי שלנו, העולמי שלנו, ההיסטורי שלנו? ומה זה מחייב אותנו, כאומה, ככלל, כפרט, וכל הדברים האלה. למה אני אקרא לזה עם עולם? למה עם עולם? כי עם הנצח. בעם קוסמופוליטי, עולמי, זה לא עוד עם במשפחת העמים, כמו שעשתה התנועה הציונית, כשעקרה מעצמה את הקודש, היא אמרה, נהיה ככל העמים. זה היה הלוגו שלה, זה היה הסיסמה שלה. נקים מדינה, והמדינה הזאת תהיה ככל העמים. היום כבר הקצינו יותר, אומרים, מדינת כל יושביה. זאת אומרת, אפילו לא ככל העמים, נתבטל כעם. לא יהיה עם יהודי, יהיה עם ככה, כל יושביה. מה זה כל יושביה? מי יודע מה זה כל יושביה? יהודים, ערבים, נוצרים, היום ברוך השם באים מכל העולם, עובדים זרים. כמה משרד הפנים נלחם, הם חייבים להיות אזרחי המדינה, עובדים הזרים, אם לא הם, הילדים שלהם לפחות. זה לא מקרה הדבר הזה. הם רוצים לטשטש את מה? את הזהות היהודית של מדינת ישראל. או בא ידידי אהוד ברק ואומר בבחירות הקודמות, להפריד בין הדת למדינה. כמה מפלגה, לא יודע אם שמעתם על המפלגה הזאת. שינוי, מה החרטה לדגלה? להפריד בין הדת, מה זה להפריד בין הדת? להפריד בין הדת למדינה זה כמו גוף בין נשמה. מדינת היהודים בלי דת היהודים. כל אחד תרצה להיות דתי, תהיה דתי, לא מעניין את המדינה. כאילו היהדות והמדינה זה לא שייך לשם. כל זה נובע, אני לא מאשים. כי לא למדו איפה? מכון נהיר, לא למדו מכון נהיר. לך תאשים אותם. דרך אגב, יש רגשות אשמה גדולים מאוד. אני מכה על חטא. למה? כי אותו אהוד ברק שחרת הסיסמה הזאת, בצעירותו, פעם הזמנתי אותו לישיבה למרכז הרב, למדתי על מרכז הרב, רציתי לקרב אותו ליהדות. אבל לא הייתי מספיק, איך אומרים, לא זריז בדבר הזה, נאמר כך. הייתי צריך ממש לתפוס אותו. אז הוא בא באמת פעם או פעמיים, זה, ולא יותר. אבל אם הוא היה לומד בישיבת מרכז הרב, מה אתם חושבים? הוא היה אומר מדינת, להפריד בין דת למדינה, או מדינת כל יושביה, או כל מיני ביטויים כאלה. מה אתם חושבים? הוא לא היה אומר את זה. ודאי שלא היה אומר את זה. כל זה נובע מהמרציות, מבורות, מהתרחקות, מתורה, מיהדות, מהקודש. בא הרב ואומר, צריך להקים תנועה שתשיב את העם היהודי לשורשים שלו, לערכים שלו, ולזהות שלו. ולייחודיות שבו, ולייעוד ההיסטורי שלו. זה הנחמה שלו. זה החורבן מצד אחד, אבל זה הבניין מצד שני. והמעמד האיתן אשר לעם עולם על הארץ אשר נחלת עולמים היא, לעם אשר ישור אל כל כוחות הבלע ברוח קודשו ועון אל בחייו, הוא ואח הוא, הנה הוא חרב גאוותו מעולם, נחלת אברהם, יצחק ויעקב, וחבל קודשו מסיני בקודש. אז בבוקר לא אבות אחד. מתי זה יהיה הבוקר הזה? אני חבל, לא הבאתי את זה לכאן. כשהייתי באופקים, מי שנתן לי מתנה, ספר תהילים. וכשראיתי את העוצמה של הציבור, ואת הרוח הגדולה וכל זה, אז רשמתי לעצמי שרואים כאן את התחלת דגל ירושלים. ברוח הגדולה הזאת רואים את ההתחלה הזאת של דגל ירושלים. את הרעיון של דגל ירושלים. נכון, אנחנו נראים מתי מעט לכאורה, מול איזה המון אפור כזה. אבל זה האמת. הרב, בלי שהוא אולי חשב שזה יהיה ככה או אחרת, אבל קם כאן דור חדש, דור שיש לו אמונה, דור שמחובר לארץ הזאת, לא בשביל לאכול ולשתות ותו לא, אלא אפילו שהוא לא מודע לזה, מתוך שהוא מתחבר לשורשים, להגשים את חזונו של משה רבנו, ממלכת כהנים וגוי, או נבואתו של משה רבנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, של אברהם אבינו, ועשך לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל המשפחות האדמה. והרב אומר על זה, בבוקר לא אבות אחד. שוב ישובו אלינו כל העדרים הניתים, אלה שעזבו את המסורת והדם. ובין יבינו כולם, כי המטרה של תפקידי השלילה, מה שרואים היום לנגד עינינו שזה שלילה, יש לה שלילה מטרה, אשר לכל מלאכת הכחש אשר במלוא עולם, ובקרב עמים וממלכות, בכל חזיוני סופי חול ומשוררי נבל ויין, היא מכוונת מיד קורא הדורות מראש, ועד סוף לעומת כל ענני השב, אשר תחו תפל, כל המתעללים ואלילים ובכל הסגנונים, שהם כל אלה אשר עטמו אוזניהם משמוע אל דבר השם בכוח ובאדם, שיצא וייצא עוד מכל נאות יעקב בהבנותם, בכליל תפארתם, בכל סיגוב תארו, ואז ישובו לנו כל הבנים אשר רחקו, והדרת קודש ייראה על כל מעשה בונינו אשר בארץ תפארתנו לעד, ואז ננחם, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. לסיכום אני רוצה לומר, כשקראתי את זה אמרתי, זה בדיוק נוגע לימים האלה. אתה רואה מצד אחד את החורבן, אתה רואה את הריחוק, את הניכור, את כל הדברים האלה, והתוצאות בשטח. אבל אתה יודע שזה התחלת הבניין. כשאתה רואה את הציבור האדיר הזה, של מוסרים את נפשם, ציבור של אוהבי ארץ ישראל, שיונקים מן התורה, זה ההתחלה של התשובה הגדולה של עם ישראל, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.